שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו נכנסים לעומק של מושג שמעורר הרבה עניין ולפעמים גם בלבול. העין הרע. נסתכל על זה דרך המקורות היהודים הקלאסיים, תורה, הרמב״ם, המאירי, עוד מפרשים, וגם נעזר בקטעים ממאמר עדכני יותר של חן שאולוב.
כן.
המטרה שלנו היא לנסות להבין מה העמדה המקורית, הקדומה, מול כל מיני תפיסות מאוחרות יותר שלפעמים נוטות קצת לכיוון המאגי.
נכון מאוד. וההבחנה הזאת היא באמת קריטית. חשוב להפריד, כאילו, בין מה שעולה מהיסודות, מהמסורת המקורית, לבין אמונות, פרקטיקות שאולי, אולי נכנסו בשלבים מאוחרים יותר, ממקורות חיצוניים אולי.
אז זה בדיוק מה שנעשה.
כן, הדיון שלנו יתמקד בזה, ביסודות הקדומים.
יפה, אז נתחיל מההתחלה, מהבסיס ממש. ספר דברים, פרק י' ג', מצווה מפורשת. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו.
אוקיי.
וההמשך שם הוא מזהיר מפני נביאי שקר, חולמי חלומות, שמנסים לשנות את התורה, גם אם הם עושים איזה אוטו מופת. מה הקשר לעין הרע?
טוב, זה קשור באופן ישיר. כי הרמב״ם וגם המאירי הם מאוד ברורים בעניין הזה, התורה ניתנה בשלמות. היא לא ניתנת לשינוי.
לא להוסיף ולא לגרוע.
בדיוק. וכל ניסיון לשנות, להוסיף, לגרוע, אפילו אם זה בא מנביא מוכר, אמיתי, זה פסול לגמרי. אם נביא אומר שמצווה בטלה, או שהיא רק משל, או זמנית, דינו חמור מאוד.
אוקיי.
והאיסור הזה בעצם הוא רחב יותר. הוא כולל גם ייחוס כוחות עצמאיים לכל מיני גורמים חיצוניים, בין אם זה נביאי שקר ובין אם זה אמונות בכוחות כמו עין הרע, כאילו היא יכולה לפעול לבד, נגד רצון האל או כמתווך עם כוח משלו.
זה ממש נוגע ביסוד.
לגמרי. הרמב״ם קורא לזה ממש דיבר שרה על השם, לקרוא לעבודת כוח אחר אפילו לרגע.
הבנתי. אבל מה קורה עם האותות והמופתים? נגיד שמישהו טוען שיש לו כוח, נגיד, להטיל עין הרע או לבטל אותה. הוא מראה איזה הוכחה, איזה פלא.
אז גם לזה יש תשובה במקורות הקלאסיים. רש"י, הרמב״ם, מסבירים את זה, או כניסיון מהשם יתברך, כי מנסה יאבה אלוהיכם אתכם.
לבדוק את האמונה שלנו.
בדיוק. או שזה חלק מהעיקרון של בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכין אותו. זאת אומרת, אם מישהו בוחר בדרך מסוימת, אולי הקבלה מאפשר לו לראות בהצלחה מסוימת לכאורה.
כמו עם חרטומי מצרים.
בדיוק הדוגמה הקלאסית. מה שהם עשו, זה היה או לט, כלומר אחיזת עיניים, או שזה נעשה ברשות א', בגזירת א', כדי להקשות את לב פרוע, להגדיל את הנס של יציאת מצרים. זה לא הוכיח שום כוח עצמאי שלהם.
והמטה של אהרון בלה את המטות שלהם בסוף.
נכון מאוד, זה ידגיש את זה. אז ככה שגם מופתים שקשורים כביכול לעין הרע, הם לא הוכחה לכוח מגי אמיתי, לפי הגישה הזאת.
טוב, ובהמשך ישיר לזה, מה הרמב״ם אומר ספציפית על כישוף, על קמיות, בפרט כאלה שאמורים להגן מעין הרע?
פה הרמב״ם מוחד משמעי בצורה באמת יוצאת דופן. בהלכות עבודה זרה, פרק י' א', הוא פשוט קובע שכל העניינים האלה, כישוף, הוא כל מה שדומה לזה, זה דברי שקר וכזב.
ממש, ככה.
כן, טעו ועוול. והוא מוסיף שמי שמאמין בדברים האלה הוא מייסחלים ומחסרי הדעת. זה פשוט כלום, אין בזה ממש.
וואו.
והוא כולל בזה גם קמיות, שימוש בשמות קודש שהומצאו, במורה נבוכים הוא קורא לזה הזיות.
הזיות.
כן, אז מבחינתו גם פרקטיקות נפוצות להגנה מעין הרע, אם הן מבוססות על אמונה בכוח מגי עצמאי, ולא על תפילה ישירה לקבעה, הן נופלות בדיוק תחת הקטגוריה הזאת.
הבנתי. העיקרון הוא שהתורה שלמה, לא בשמיים היא, ואין צורך בתוספות מגיות.
בדיוק.
זה מזכיר לי את, את הוויכוח שלו סביב ספר שיעור קומה.
נכון מאוד.
שהוא ראה בו חיבור שמייחס גשמיות לאל, שזה נוגד את היסודות של אחדות האל והיותו מופשט, והוא קרא לגנוז אותו או להשמיד אותו?
בדיוק. וזה מתחבר ישירות ליסוד החמישי שלו מעיקרי האמונה, שראוי לעבוד רק את האל לבדו, לא שום גורם אחר, לא מלאכים, לא כוכבים, לא שום כוח אחר כמתווך או כבעל כוח משלו.
אסור להפוך אותם לאמצעי?
בהחלט. תפילה למלאכים או לכוכבים או ייחוס כוח עצמאי לתופעות כמו עין הרע, מבחינת הרמב״ם זה פשוט כפירה בעיקר.
אוקיי, זה חזק מאוד. אבל וזאת שאלה שאני חושב עולה הרבה פעמים.
כן.
מה עושים עם זה שחזל עצמם במשנה, בתלמוד, כן מזכירים את המושג העין הרע, בכמה וכמה מקומות? איך אפשר ליישב את זה עם הגישה הזאת של רמב״ם, שהיא כל כך רציונלית ושוללת?
שאלה מצוינת. באמת מצוינת, וזה נוגע בדיוק בלב המתח הזה. התשובה אם הולכים לפי הקו של הרמב״ם, והולכים בדרכו, היא מורכבת מכמה רבדים.
אוקיי.
קודם כל, חשיבות המסורת הפרשנית. כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה. וההכרעה היא לפי הרוב, לפי השכל הישר, לפי כללי הפסיקה המקובלים. הסיפור המפורסם על תנורו של אחנאי.
לא בשמיימי.
בדיוק. אפילו בת קול מהשמיים לא קובעת הלכה, אלא הולכים אחרי הרוב לפי המסורת. דבר שני, צריך לפרש את דברי חז"ל, לפרש אותם בהקשר הרחב של כל המשנה שלהם, ובהתאמה לעקרונות היסוד של האמונה היהודית.
אז איך אפשר לפרש את האזכורים של עין הרע?
אז יכול להיות שהאזכורים האלה לא מתכוונים לכוח מגי ממשי, אלא אולי לביטוי להשפעה פסיכולוגית, קנאה למשל, או שזאת קריאה לצניעות, להסתרה, כדי לא לעורר קנאה וצרות עין.
או, כמשל, לנזק שיכול להיגרם מתשומת לב יתרה, במיוחד שלילית?
בדיוק. או כמשל. ויש גם אפשרות שגדולי העולם גם הם השתמשו בלשון שהייתה מקובלת בזמנם, או שאולי טעו בנקודה מסוימת. אנחנו יודעים על גדולי עולם שטעו ועודו בטעותם, כמו רבא, אפילו משה רבנו במקרים מסוימים.
אין בושה בליטות.
נכון, העיקר הוא להכיר באמת, והאמונה העקרונית היא בתורה כפי שנמסרה, באל אחד, ולאו דווקא בכל סיפור או אמונה צבדית שהתפתחה מאוחר יותר.
אוקיי. אז אם נסכם את הגישה הקלאסית הזאת, בעיקר דרך הרמב״ם, היא דוחה בתוקף את האמונה בכוח מגי עצמאי שקיים בעין הרע, או בכישוף, או בקמיעות?
כן.
היא מבססת את זה על שלמות התורה, אחדות ה, ושלילת כל כוח אחר מלבדו. ואם יש מופתים, הם או ניסיון מהקו העונה, או אחיזת עיניים.
נכון מאוד, סיכמת את זה יפה. וזה בעצם משאיר אותנו עם מחשבה מאתגרת להמשך.
מהי?
לאור כל היסודות האלה, איך באמת ניגשים ומפרשים את אותם אזכורים ספציפיים של עין הרע שכן מופיעים במקורות חז"ל? איך עושים את זה באופן שמתיישב עם העקרונות התיאולוגיים המרכזיים האלה של היהדות אחדות אל, שלמות התורה, דחיית המגיה?
זאת אומרת, איך לקרוא את חז"ל לאור הרמב״ם ולא בהכרח להפך?
בדיוק. זאת שאלה שדורשת עוד עיון ובדיקה זהירה של כל מקור ומקור בהקשר שלו, לא תשובה פשוטה, אבל כיוון חשוב למחשבה.